בואו נמשיך. היום זה היה יורצת של רבי יהודה הנשיא, כותב המשנה. והלימוי הזה יהיה לעילוי נשמתו הקדושה של רבי יהודה הנשיא. אין הרבה אנשים בעם ישראל שנקראו קדוש. כלומר, יש היום אריה הקדוש, מי עוד? אור החיים הקדוש. ורבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש. שלושה אנשים ספרנו, נכון? יש כאלה שאומרים, אלשך, אלשך הקדוש, אבל... אני מאמין שהיו הרבה קדושים, אבל אנשים שקראו להם ממש הקדוש, זה רק שלושה מלאך השיר. אחד הראשונים, אם לא הראשון, זה רבי יהודה הנשיא, שהיום היורצת שלו היה. אז בואו נראה, אנחנו מתחילים עכשיו נושא חדש בפסקה ממדלת, פסקה ממדלת עמוד תתוו. זה עמוד תתוו אחרי הפס הזה שם, נושא חדש. אמר הכוזרי, אף זה תמוע, תודה, אף זה תמוע, האומנם יש אצלכם מניין ברור מבריאת העולם? מה זהו כך חשוב פה הספירה של בריאת העולם? למה זה כל כך חשוב לנו? נכון, כלומר, החלוקה של הדורות ושל ההיסטוריה, איפה דברים עומדים, זה מצביע על המהות של התורה, שלכם. למה? דוגמה, תסתכלו את הנצרות. הנצרות סופרת לאיפה? להולדת ישו. מבחינתם, העולם התחיל בזמן שישו נולד. בסדר? כלומר, זה הזמן שבו על פיו הם סופרים את הימים שלהם, את השנים שלהם, את כל הדבר הזה. כלומר, הספירה הזאת של מאיפה אתה סופר ולפי מה אתה חי, זה מה שקובע את המהות שלך. כן.
לפי ריאל, אבל כאילו, השאלה צריכה להיות, אם הולכים בדרך של ריאל, אז המניין צריך להיות בכלל מצל מצרים.
נכון. צודק, יפה מאוד. שאלה טובה. אבל היציאת מצרים, מעמד הר סיני, זורק אותנו אחורה לבריאת העולם. כלומר, אתה צודק שהנקודה של האמונה שלנו מתחילה לא מבריאת העולם, כי אנחנו לא היינו בבריאת העולם. אבל ברגע שאלוהים התגלה לנו מעמד הר סיני, הוא אמר לנו שהוא גם זה שברא את העולם. ולכן אתה מתייחס לאותה נקודה. עכשיו, זה ברור שיש בריאת העולם. השאלה לפי מה אתה סופר. כלומר, כשאנחנו סופרים כמה היום, תשע"א, ברור שזה לא ספירה לנקודה התחלה של בריאת העולם. למה? מכיוון שאנחנו יודעים גם במדע, וגם הרב קוק כותב את זה באחד האגרות, שיש יסוד גדול לבוא ולהגיד, שבאמת העולם הזה קיים כמה מיליארדי שנים, נכון? למה? מכיוון שאנחנו מצאנו מאובנים. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד שהמאובנים האלה שמצאו, זה הקדוש ברוך הוא השתיל אותם. לקח מאובן בצרפת, לקח מאובן באמריקה, לקח מאובן בכל מיני מקומות, השתיל אותם בשביל לבלבל אותנו. שנחשוב שהעולם היה קיים כמה מיליארדי שנים. יש גישה כזאת, אבל זה קצת לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא ייקח כל מיני דברים, זה בשביל לבלבל אותם.
יש כאלה שרק החלק עצמו הוא ישן. תשובה אחרת, לא?
תסביר, לא הבנתי.
כלומר, אבל אומרים גם שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבה.
עוד פעם, מה אומרים ש?
שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבה. כמובנים, זה לא אומר שהעולם היה קיים.
תראה,
הזוהר שהטוב שמדברים עליו זה משהו שהיו בו חיים מסוימים.
תראה, הזוהר הזה שמדבר על בורא עולמות ומחריבה, והמדרשים שמדברים על זה, הם מדברים ברמה הרוחנית, הם מדברים ברמה הפיזית. לא כתוב שמחובר העולם, אמר וואלה, זה טיוטה, זה לא טוב, בוא נשבור את זה, נקרא את זה, נעשה עולם יותר נחמד. אחרי זה ברא עולם, מה? גם המבול זה שאלה גדולה. האם המבול היה באמת? מה הגודל של הטבע?
אומרים שזה רק בארץ ישראל, וכאילו רק באזור.
אני תמיד שואל את עצמי, מה הגודל של הטבע, אתה יודע?
20.
בערך כמו שני בתי כנסת פה, כמו שלנו. נכון?
כן.
בין שניים לשלוש בתי כנסת. האם אתה יכול להכניס רבע מגן החיות התנ"כי בירושלים? לא מדבר איתך על כל החיות של כל העולם. רבע מגן החיות התנ"כי לשני בתי כנסת כמו שיש פה. אתה לא יכול להכניס. ואומר לך, רק להכניס שני פילים ועוד שני ג'ירפות ועוד שתי עריות, זה כבר תופס לך חצי מהמקום. לא מדבר על כל הזנים וכל המינים, ויש כאלה בעלי חיים שבאו שבע, ויש כאלה שבאו שתיים, ויש המון 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 המונים, הם לא נכנסים במקום כזה. עכשיו אתה יכול להגיד שהיה נס, התכווצו, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה, אבל זה כבר, כאילו, אתה אומר כל מיני דברים מאוד לא ברורים.
עומדים צפופים, משתחווים
נבוכים. עומדים צפופים, משתחווים נבוכים, גם, כאילו, הם היו תקופה ארוכה שם בפנים, וגם המדרשים אומרים שזה היה מחולק לשלוש קומות, זה לא כל היה חיות, היה קומה אחת זבל, קומה אחת אוכל, וקומה אחת הם, והם היו ביחד עוד עם המשפחה של נוח. עכשיו, וכל זה נכנס, אני לא יודע, לכן יש לי נטייה לבוא ולהגיד, שכמו שבאמת, גם המבול עצמו, לא יודע אם הוא היה באמת מבחינה פיזית, או איזה תיאור רוחני של השורש של המציאות. מה קרה מבחינה רוחנית שהעולם היה עולם הנשמות, נקרא זה ככה.
הקשת
בענן זה ביטוי לתהליכים רוחניים שקרו בעולם העליון.
אבל כשכתוב שנוח ומשפחתו אנשים ששרדו, אז זה לא באמת? כאילו היו עוד הרבה אנשים
בארצות שלהם? לא יודע. אני אומר אותם, כל הדברים האלה, יש מאמר מפורסם של הרב צבי יהודה שאומר, עד פרשת לך לך, אנחנו לא מבינים. אם פרשת לך לך והלאה, זה כבר העולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום. הוא אומר, לפני לך לך, זה הפרה-היסטוריה. עכשיו, מה היה שם? איך זה היה? האם זה היה רק מבחינה רוחנית, או גם היה לזה משמעות פיזית? דברנו פעם הקודמת שגן עדן של עצים, זה לא עצים ממש, אלא עצים מלשון עצה. עכשיו, האם באמת האדם הראשון וחווה היו שני אנשים ערומים שהסתובבו פה באחד היערות וכתפו, קשה להגיד. סיפור עצמו לא ברור. וכן, יש לי נטייה גדולה לבוא ולהגיד, אמרות שאני לא מחייב, כי אנחנו אומרים שהתורה זה, אבל לכן אני אומר, גם פה לגבי גיל העולם, וזה מוסכם על כולם, כשמדברים על גיל העולם, אנחנו לא אומרים גיל העולם מזמן של הבריאה, אלא מזמן של בריאת אדם הראשון. עכשיו, גם כשאומרים על בריאת אדם הראשון, אנחנו לא מדברים על, על, על ההתחלה שבראו אותו. יכול להיות, אומר הרב קוק, שהבריאה של אדם הראשון התפרסה על מיליארד שנים. אנחנו בתור ילדים קטנים אומרים, מה זה בריאה? בריאה, אלוהים אספו, נוצר פתאום אדם כמו שאנחנו מכירים אותו היום. לא חייב להגיד, זה הסתכלות ילדותית. אמר הרב אביחיל היום בשיעור, העולם לא נברא בפוף, נברא במעשרה מאמרות, נכון? מה זה עשרה מאמרות? זה תהליך. עכשיו, לא יודע, יכול להיות שהתהליך הזה ייקח 10 שנים, 100 שנה, מיליארד שנה, כמו שאומרים ביו היה, יוצא כזה צפרדע, עולה, 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 נהיה בן אדם. עכשיו, יכול להיות שכל התהליך הזה, בפסוק אחד כתוב בתורה, ויברא אלוהים את האדם. עכשיו, מה זה יברא את האדם? אנחנו סופרים מה חשוב לנו? האם חשוב לנו אדם שנראה כמו קוף? לא, זה לא חשוב לנו. חשוב לנו מה הזמן הראשון שבו יש בעולם שלנו אדם שיכול לקבל תורה. כלומר, בעולם שלנו יש פה אדם שיש לו מוסר, יש לו יכולת לתפוס דברים מופשטים. נכון, אבל אני שואל, אני עברתי עכשיו לדבר על ממתי אנחנו סופרים את ההיסטוריה. כלומר, התשע"א, כלומר, נכון, בסדר, אחרי אני אומר, אבל אני אומר, האדם שממנו אני מתחיל לספור, כלומר, בריאת העולם, אני אומר עוד פעם אחורה, לא רק האדם, כלומר, בריאת העולם, התאריך שבו היהודים סופרים את בריאת העולם, זה התאריך שבו התחיל להיות בעולם שלנו אדם מוסרי בעל יכולת תפיסה מופשטת שיכול לקבל תורה. לפני זה, זה לא מעניין אותי. יכול להיות שהיה 100 מיליון שנה, מיליארד שנים, יכול להיות שהאדם הזה נברא ב5 שנים, או אני לא יודע כמה שנים נברא. זה לא אכפת לי גם. אכפת לי נקודת הסוף, שמהזמן שבו יש אדם שיכול לקבל תורה, זה הזמן שממנו אני סופר לבריאת העולם. כי מבחינתי בריאת העולם זה לא תאריך היסטורי, תאריך של נעוץ בלוח השנה העולמי. לא. בריאת העולם זה נקודת היחסות שלי למתי יש פה עולם שבו נמצא איזשהו יצור שיכול לקבל תורה של אלוהים. כלומר, מתי העולם הזה יכול להכיל את אלוהים בצורה, נקרא איזה גר של בחירה חופשית. מה? כן. כלומר, ברור שהספירה שלנו היא לא ספירה ליום הראשון של שבעת ימי הבריאה. למה? כי מה זה יום? איך אנחנו יודעים מה זה יום? איך יודעים מה זה 24 שעות? שמש יוצאת וחוזרת, נכון? זמן, מתי זמן? לפי השמש והירח, נכון? מתי נברו השמש והירח? יום הרביעי. מה קרה לפני זה? לא היה זמן. לא היה בכלל מושג של זמן. שאלה מצוינת, נכון? זה תיאור של תקופה. מי אמר לך שערב ובוקר זה כמו של היום? גם לשיטתך, ערב ובוקר, אם אתה מגדיר את ערב ובוקר, היום, איך אנחנו מגדירים היום ערב ובוקר? שמש וירח, נכון? אבל אז לא היה שמש וירח, אז איך היה ערב ובוקר? זה יותר מגדיל את השאלה. אז מה אתה חייב להסביר? אתה חייב להסביר שערב ובוקר של אז זה לא ערב ובוקר של היום, ו-24 של אז לא 24 שעות של היום, ובכלל כל המושגים של יום זה לא מושגים של היום. יכול להיות שיום זה תקופה. תקופה. גם התורה עצמה משתמשת במושג יום בשביל לתאר תקופה, נכון? כשרוצים, מתי מתארת, מכירים את הגמרא ששואלת את זה? רוצים לשלוח את רבקה, נכון? ביחד עם אליעזר עבד אברהם, ואז אז אומרים, אולי תשאר איתנו יום או יומיים, שנה או שנתיים, משהו כזה, נכון? כלומר, אתה צריך להיות כפתור הפוך. שנה או שנתיים, ואם קשה לך, אז לפחות יום או יומיים. לא, ביבור. יום או יומיים, שנה או שנתיים. מה הגמרא המילה לומדת? לומד שהמושג של יום הוא לא בערך 24 שעות, אלא הוא תקופה ארוכה. עוד דבר, אתה מתייחס גם לאותם ששת ימי הבריאה. כל זמן שאין פה בעולם שלנו אדם, כמו שאנחנו מכירים היום, או כפי שהוא מכונה בלשון המדעית, הומו ספיאנס, כלומר, אדם חושב, אדם שיכול לקבל תורה, מבחינתי, זה עולם שהוא לא מעניין אותי. זה לא אכפת לי. זה לא מזיז לי מבחינת האמונה. יכול להיות שמבחינה ארכיאולוגית זה אכפת לי. מבחינה מדעית זה אכפת לי. מבחינת אמונה, אנחנו מדברים על אדם חושב, אדם שיכול לקבל תורה.
וכל מה... ספון תורה מאז מתן תורה.
מכיוון שכבר לפני מתן תורה יש את הבסיס...
אברהם.
ש... כן, זה אברהם, ועוד לפניו גם קצת. של הישרות הטבעית. התורה היא כבר נותנת לך משהו שהוא יותר מתוחכם, יותר גדול, כבר מצוות, כבר תורה, אמונה. ישרות הטבעית זה אדם ישר, אדם מוסרי. זה היה לפני זה. מוסר שאלוהים טבע הכניס לתוך העולם. כלומר, אלוהים הכניס לתוך העולם מוסר וישרות עוד לפני מתן תורה. שלא קשור למתן תורה. אני אומר עוד פעם. זה איזושהי תורה אחרת שאלוהים נתן. יש כאלה שאומרים שאלוהים, נכון, יש כאלה שאומרים שאלוהים נתן את זה בזמן המבול. כלומר, אלוהים רצה לתת תורה בזמן המבול, ומאחר ואנשי הדור המבול לא יכלו לקבל תורה בגלל החטאים שלהם, אז התורה הפכה להיות מבול. דיברנו בערב עם הרב אביחיל, דיבר על הגשם. מה זה גשם? גשם זה שפע שאלוהים רוצה לתת, חסד. גם התורה זה חסד. אז ברגע שאנחנו מוכנים לקבל את זה, אז זה מופיע אלינו בצורה של תורה. בגלל שאנחנו לא ראויים לזה, זה מופיע בתוך מבול ששוטף אותנו. זה המבול. כלומר, העולם הזה כן ניתנה לו תורה מסוימת שנקרא לה מוסר, עוד לפני מתן תורה. והאנשים כן חיו על פי זה. יש פסקה חשובה מאוד של הרבי נחמן, שהוא מדבר על ממש כמה ימים לפני שהוא מת, הוא אומר שמה, נהייתי פרסטיק. מה זה פרסטיק? מישהו פה מבין יידיש? פרסטיק, ככה הוא אומר. אני, ככה הוא כותב לחסידים שלו, אני הפכתי להיות פרסטיק. מה זה פרסטיק? פרסטיק ביידיש זה אדם פשוט. הוא אומר, שכחתי את כל התורה. לא נשאר לי שום דבר מכל הלימודים, מכל מה שההשגות הרוחניות שהגעתי אליהם. לא נשאר לי שום דבר כמה ימים לפני שהוא מת. הוא אומר, אני הפכתי להיות פרסטיק גמור. חוזר על זה הפסקה הזאת כמה עם פרסטי גמור, פרסטי גמור, והוא אומר להם, אני לא יודע מה אני אעשה, התורה זה החיים שלי, אני חי מזה, זה מה שנותן לי חיות, ממה אני אחיה? ואז הוא אומר, הדבר היחידי שמחזיק אותי, זה אותם, הוא היה איזה שבוע בארץ ישראל ואז הוא חזר, אז הוא אומר, זה אותו שבוע שבו הייתי בארץ ישראל, משם, מהחיות שמשכתי מארץ ישראל, מזה אני חי, ומה זה החיות הזאת שהוא משך מארץ ישראל, הוא מסביר שם, מה זה? זה החיות שנובעת מהעולם שהיה לפני מתן תורה. זה מה שדיברנו מאז. כלומר, לפני מתן תורה, העולם בזכות מה הוא היה קיים? בזכות המוסר. והמוסר הזה שאלוהים טבע, הכניס את תוך המציאות, הוא זה שהחזיק את העולם, והוא גם החזיק את הבינה, כאן כתוב שם, הוא כותב עליו מדבר על עצמו, בימים האחרונים, לפני שהוא מת, ולכן גם התורה שהוא מלמד בימים האחרונים, היא לא תורה כמו שמופיע בשאר הספרים שלו, של ליקוטי מהר"ן וכל שאר הספרים, אלא סיפורי מעשיות. שזה מאוד דומה ומקביל לאותו מוסר טבעי, שמופיע בחיים הטבעיים הפשוטים שלנו, וזה קורה בסוף ימיו. ואני אומר עוד פעם, הספירה שלנו לבריאת העולם, היא לא ספירה על הזמן שבו היקום התחיל לפעול. הזמן שבו היקום התחיל להתגלגל, לא, כי זה לא מעניין אותי. עולם שיש בו דינוזאורים, ויש בו כל מיני טרנזוזאורים, וכל מיני חיות מוזרות, הוא לא מעניין אותי. עוד פעם, בתור אדם מאמין, בתור איש של תורה, בתור מדען, אולי כן. בתור איש תורה, מה שמעסיק אותי, זה מתי יש פה בעולם שלנו אנשים שיכולים לקבל תורה. וראויים, מבחינה מוסרית, עוד פעם, מבחינה מוסרית, לקבל את התורה. מהזמן הזה אני מתחיל לספור. ולכן, התשע"א, נספר לפי מה? לפי הזמן שבו יש אדם ראשון. כלומר, אדם שיכול לקבל תורה. ואחרי זה גם את הספירה אתה בונה לא לפי ההיסטוריה של המלחמות, ההיסטוריה של הכיבושים או כל מיני דברים אחרים. לא. אני סופר לפי מה? לפי אנשי הסגולה, נקרא לזה. כלומר, אנשים שנושאים בתוכם את הקרבת אלוהים. נושאים בתוכם את העניין האלוהי כמו שקורא זה הכוזרי. על פיהם אני סופר את הימים שלי. בוא נראה. אף זה תמו, אמנם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם, עונה לו הכוזרי במהי, אכן רק למניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש. בסדר? כלומר, המרוקאים, הפולנים, יהודים באמריקה, יהודים בסין, כולם סופרים לאותם ימים. למה? כי כולם מתייחסים לאותה נקודת התייחסות אלוהית. עכשיו, כשאתה קורא את התורה, במיוחד בספר בראשית, אתה רואה שלפעמים התורה מתעכבת המון המון פסוקים על חצי שנה. לפעמים אלפי שנים היא קודדת לך את זה בפסוק אחד. למה? מכיוון שהתורה, כשהיא באה לתאר לי דברים, היא לא מתארת לי היסטוריה, השתלשלות של הדברים, שזה לא כל כך מעניין אותי ולא מעסיק אותי, אלא מתארת לך איך אלוהים מופיע לעולם. ולכן בזמנים שבהם יש, נקרא איזה ככה, מיקוד והופעה גדולה של אלוהים, אז היא שמה את האלומת אור שלה הרבה יותר חזק. ברגע שיש דברים שהם סך הכל היו רק חוט מקשר לדור הבא, זה פרט עליהם מהר. כלומר, הספירה שלנו היא לא ספירה מתמטית, למרות שהיא גם מתמטית, אבל היא לא ספירה, נקרא לזה לינארית, כלומר קווית. כשאתה לוקח מחשב, מספר 1, 2, 3, 4, 5, עד 100, עד מיליון, כולם אותו דבר. זה נמצא במקום הזה ונמצא במקום הזה. אנחנו לא. אנחנו נותנים ערך שונה לכל מספר ומספר. ביהדות, מספר 1 בא לבטא משהו, מספר 2 בא לבטא משהו לגמרי אחר. 7 מבטא דבר אחר, 8 מספר אחר, כלומר, למספר, המספר הוא לא שקוף. יש לו צבע, יש לו ריח, יש לו אופי רוחני. כשאומרים 72, רוצים להגיד אופי מסוים. כשאומרים 18 זה אופי מסוים, 20 זה אופי מסוים, 6 זה אופי מסוים. והמספרים שאנחנו אומרים אותם הם לא רק סתם מספרים, כמו לדוגמה אצל הנוצרים. הנוצרים שהם סופרים לשמש, גם את התאריכים שלהם שבתוך השנה וגם את התאריכים של השנה עצמה, זה לא משנה אם אתה בראשון לאוגוסט, בשני לאוגוסט, בשלישי לאוגוסט, זה לא משנה כלום. אנחנו בתור אנשים מאמינים אנחנו מבינים שבראש חודש יש ערך אחר שמופיע לעולם מאשר בשני לחודש. וביוד לחודש או בתדבב לחודש, שזה אמצע החודש, יש ערך אחר שאלוהים מופיע לעולם שלא מופיע ביום אחרי זה. הרב הוא קורא לזה שכל זמן וזמן מאיר בתכונתו. כלומר, הזמנים הם לא שקופים. הם לא כמו כלי, כוס שהיא ריקה, ואתה מחליט מה יהיה בתוך הכוס. לא. הזמן הוא גם, יש לו תוכן שהוא נושא בתוכו. לא דומה תאריך תדבב בחודש לתאריך י' ד'. זה לא במקרה שזה מספר 14, זה מספר 15. המספר נותן את הערך לאותו יום. ואנשים שהם אנשים מקובלים, הם גם מתפללים ככה. כלומר, הם מתפללים בצורה כזאת שהתפילה שלהם מכוונת לערך של אותו היום. ואם היום זה הדלת בכסלב, מחר ה' בכסלב, התפילה שלהם נראית אחרת לגמרי. כמו שמורים את אותם מילים, בה' כסלב יש ערך רוחני אחר לגמרי שלא מופיע העולם. ואותו דבר גם עם השנים פה. שאנשים שאנחנו מונים עם בריאת העולם. אנחנו לא מונים סתם בשביל לדעת מבחינה היסטורית מה קרה, ואם זה שנת 2000 או שנת 2010 זה לא משנה. משנה רק מה קרה בשנה הזאת, שזה אצל הגויים. מה שחשוב זה מה קרה בשנה ולא התאריך עצמו. אצלנו אנחנו רוצים להגיד שלזמן עצמו כזמן יש לו ערך. בלי קשר למה אתה תעשה איתו. כלומר, כל שישה ימים יש שבת, בום, לא משנה מה אתה תעשה. אלוהים מופיע בשבת תכונה של קודש מסוימת לעולם שלנו, שזה לא קשור איך אתה תתנהג. השאלה היא, האם אתה תצטרף למהלך הזה של שבת או לא תצטרף. אבל זה שבאותו יום של שבת אלוהים משפיע שפע רוחני מסוים, שלא קיים יום לפני ולא קיים יום אחרי, זה עובדה. עובדה שהזמן הנושא אותה. הזמן, כלומר הזמן מביא ערך. והערך של ראש השנה, הערך של פסח, הערך של חנוכה הוא שונה לגמרי. וכל שנה מחדש יש התחדשות של הערך הזה, והערך הזה מופיע. אם אנחנו מדברים על חנוכה, נסיים בזה. לדוגמה, התאריך ההיסטורי שבו קרה חנוכה זה רק גילוי לערך הרוחני שהיה בעולם מזמן בריאת העולם. כבר מזמן בריאת העולם, כ"ה בכסלו, נברא עם תכונה רוחנית מסוימת. זה תכונת האור.
בגלל חנוכה.
ואחרי 3,000 שנה, הופיע בחנוכה אירוע היסטורי, שבו המכבים ניצחו את היוונים.
זה בגלל האיך של
התהליך. ואז, בגלל התהליך. כלומר, לא הפוך. לא בגלל האירוע ההיסטורי, אנחנו חוגגים את חנוכה, אלא הפוך. חנוכה תמיד היה קיים מבחינה פוטנציאלית בזמן. והאירוע ההיסטורי גילה לנו שיש בזמן הזה תכונה מסוימת.
לא נחלים יום אחרי.
לא יום אחרי ולא יום לפני, בדיוק. מה? כלומר, דווקא ביום הזה המדויק, ב-24 שעות האלה, יש איזשהו, נקרא לזה ככה, שפע רוחני מסוים שיורד עם צבע, עם תכונה, עם ריח מסוים שלא מופיע במקום אחר. וזה מופיע בבריאת העולם. אם תסתכלו במאמרים מסוים, אני אסיים בזה. אתה רואה שהחנוכה באמת לא מתחיל מהחשמונאים. מתחיל הרבה הרבה לפני זה. אתה רואה שכבר שבנו את בית המקדש השני, היום מסוים של חנוכה. אתה רואה במדבר היום מסוים של חנוכה. אתה רואה בבריאת העולם. אדם הראשון חוגג את חנוכה. אדם הראשון, פחד לעבור את הזמן, אדם הראשון כתוב שאדם הראשון ראה שהימים הולכים ונעים חשוכים. כלומר, שהיום מתקצר, והלילה הולך ומתארך, הולך ומתארך. ואז מה הוא עשה? הוא נבהל. פחד של... הוא לא ידע שזה רק זמני, ואחרי זה עתיד לחזור. חשב שהעולם הולך להיות חושך, 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 ועד בירושלים הוא יישאר עם דקה של אור, ואז בסוף גם הדקה תעלם, ואז כל העולם יהיה חושך, כל הזמן. אז הוא פחד שהעולם הולך להיחרף. ואז, כשהגיע התאריך הזה של חנוכה, הוא פתאום ראה שהיום עוד פעם מתחיל להתארך והלילה מתקצר. ואז הוא עשה על זה חג. חג הזה. והחג הזה זה חג של האור, של הריבוי של האור. והחג הזה הוא החג שאחרי 3,000 שנה, באותו היום, יש את הזמן שבו מצאו המכבים את, את, את הפך השמן. כלומר, עוד פעם ריבוי של אור. אבל זה נובע מאותו מקום מוכני. דרך אגב, גם עובדי העבודה זרה חוגים את החג הזה. סגלו את הנוצרים, את המוסלמים, לכולם יש בימים, בימים האלה של חודש כסלב חג. שהמהות שלו מסתובבת מסביב למה? מסביב לאור. תסתכלו גם הערבים, זה הזמן שבו הם מה הם עושים? הסיג של הזיתים. גם אותו הנקודה של האור. כל העולם כולו בימים האלה מסתובב מסביב לאור. למה? מכיוון שאלוהים קבע בבריאת העולם כבר שביום הזה ירד ערך רוחני של אור. ולכן זה הופיע גם בטבע, גם בגיאוגרפיה, וגם בדתו, וגם בעבודה זרה אפילו. בסדר? לילה טוב.